כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תודה שהצטרפתן אלינו. מבחינתי טוב להיות שוב ביום חולין, מספיק עם הדבר הזה. איתנו באולפן, שלום מבן עתיה ויובל יסוד, שלום לשניכם ושלום גם לך יובל אביבי. מה אתה מצחקק לך?
שלום לך, לא, מבחינתך מספיק עם הדבר הזה.
מספיק, אוקיי, חג, 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 דרמות.
עם כל הימי עצמאות האלה, די.
הגיע הזמן להיות קצת בשקט, חולין, סתם יום ראשון, יום של חול.
מה החג הבא, שבועות? לג
בעומר, לג בעומר, לג בעומר.
טוב שיש את שלום מבן עתיה בקונטרול, שיזכיר לנו חגים ומועדים. עד לג בעומר, אנחנו נזכיר לכם שאפשר להזין לנו גם באמצעות האפליקציה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנויות האפליקציות כאן אודי, הורידו ותוכלו להזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. מזכירים לכם גם שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, לעשות שם לייק, תקבלו את כל התכנים משם. היום נדבר עם המשוררת נועה שקרצ'י על שבוע שירת העולם שמתחיל היום בעריכתה. 8 אירועים בשבוע הקרוב עם שלל אירועי שירה מתורגמת מכל העולם בירושלים. נדבר גם עם הסופרת שום סמית. משהו מאוד מעניין היא עושה. אני ראיתי עיבוד לילדים שעשתה לקטע מהספר של קארל אובה קנאוסגרד במגזין עיניים, וזה בעצם חלק מהאג'נדה שלה, לאבד ספרות למבוגרים כך שתתאים לילדים. יהיו עוד דברים, אבל קודם כל כמה דברים אחרים. בואי, בכל זאת, למרות העליצות מהמעבר לימי חולין, נחזור לשבוע שעבר, אל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות.
כן, אז ככה, זה פשוט כמה חובות שיש לנו. ביום הזיכרון השתתף הסופר דוד גרוסמן בטקס האלטרנטיבי, ושם נשא נאום שהפך לוויראלי. הוא אמר שם כמה דברים שלא ממש מצאו חן בעיני כמה חלק מהשומעים. כך למשל הוא אמר שבית הוא מקום שקירותיו, גבולותיו ברורים ומוסכמים, שקיומו יציב ומוצק ונינוח, שדייריו מכירים את הקודים האינטימיים שלו, שיחסיו עם שכניו הוסדרו, שהוא מקרין תחושה של עתיד, ואנחנו הישראלים גם אחרי 70 שנה, ולא משנה כמה מילים נוטפות דבש פטריוטי יאמרו בימים הקרובים, אנחנו עדיין לא שם, עדיין לא בבית. ישראל הוקמה כדי שהעם היהודי, שמעולם כמעט לא הרגיש בבית בעולם, יזכה סוף סוף לבית. והנה, כעבור 70 שנה, ישראל החזקה היא אולי מבצר, אבל עדיין לא בית.
טוב, זה לדברים לא נעימים לשמיעה, אבל לא כל כך נורא.
מה שממש הכריד חלק מהשומעים הוא ההמשך שבו הוא אמר, כשישראל כובשת ומדכא את עם אחר במשך 51 שנה, ויוצרת בשטחי הכיבוש מציאות של אפרטהייד, היא נעשית הרבה פחות בית. וכששר הביטחון ליברמן מחליט למנוע מפלסטינים שוחרי שלום להגיע למפגש כמו זה שלנו, ישראל היא פחות בית. כשצלפים ישראלים הורגים עשרות מפגינים פלסטינים, רובם אזרחים, ישראל היא פחות בית. וכשממשלת ישראל מנסה לקמבן עסקאות מפוקפקות באוגנדה וברואנדה, ומוכנה לסכן את חייהם של אלפי מבקשי מקלט ולגרש אותם אל הלא נודע, היא בעיניי פחות בית.
כן, זה יותר שנוי במחלוקת העניין הזה.
נכון. אז מי שירים את הכפפה הוא כמובן, יש כל מיני חשודים מיידיים, אבל עכשיו החשוד אחד החשודים המיידיים
החשוד
הוא חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, שקרא בפייסבוק לבטל את זכייתו של גרוסמן בפרס ישראל. כל זה קרה לפני הטקס ביום חמישי. הוא כתב, ממש אבל ממש לא רציתי היום, אבל אין ברירה, אי אפשר להבליג, חייבים לבטל את הענקת פרס ישראל מחר לדוד גרוסמן. יש קווים שלא חוצים, אפשר לבקר ואפילו לגדף את הממשלה וראשיה, אסור לפגוע בחיילי צהל ביום הזיכרון ולהאשים אותם בשקר גס של הרג חפים מפשע. שניצר נפסל בבגץ על הרבה פחות מזה. הוא מתכוון להחלטה לבטל הענקת פרס ישראל לעיתונאי שמואל שניצר ב-97, בגלל מאמר שפרסם ב-94 שכלל השמצות של יוצאי אתיופיה בישראל.
פתאום אני חושב על זה שבעצם הוא מסכים עם ההגדרה של מציאות שדומה לאפרטהייד. אם זה הוא בסדר בסדר סמוטריץ', רק השקר עלה, הוא בוחר לעצמו את ה...
הוא לא בסדר עם שום דבר מהדבר הזה, אבל זה לא עבד.
בכל מקרה לא, הפעם זה לא עבד.
דוד גרוסמן קיבל את הפרס, קיבל חיבוק ממרים פרץ, שגם החיבוק הזה הפך לוויראלי.
ראית את זה בשידור חי?
בוודאי שראיתי, אתה יודע. חלקנו חיים במקום הזה ומתעניינים במה שקורה בו, ורואים דברים מן הסוג הזה.
טוב, אין לי טלוויזיה, מה אני יכול לעשות?
כן, אתה, כי אתה כזה ענין טעם.
למה? הנה, את רואה, אני מתעדכן דרכך.
כן. היית רואה אם הייתה לך?
קרוב לוודאי שלא. קרוב לוודאי שלא. אני חייב להגיד שאני לא קשה לי לראות את הדברים האלה, אבל אני שמח ש... לא נוספה פרסה נוספת של בגץ בעניין הזה, ככה שבשעות הספורות שבין טקסי יום הזיכרון לטקס הענקת פרס ישראל, ככה ימצאו זמן לעוד איזה בגץ נגד הענקת פרס ישראל לגרוסמן.
למה? אני חושבת שדווקא היה יכול להיות מאוד נחמד. אני הייתי מאוד נהנית, וכתב התרבות שלנו, נוב ראובני, שחשב שהוא יוצא לחופשה קצרה של יומיים, היה לו הרבה עבודה, ואני חושבת שזה היה אקשן.
היינו יכולים כאילו למנף את זה לאיזה פולור, ובגצים נגד סופרים.
בשבילנו זה לחם, זה נהדר.
אני חושב שהטקס השנה כלל מספיק עניינים. אני חושב שזה יפה, אבל אנחנו תמיד מדברים על הצופה לבית ישראל, זה יפה שזה עדיין סופרים מצליחים להוות איזה קול שעושה עניין, שלא מתעלמים מהם.
למה? יש גם שחקניות קולנוע הוליוודיות שעושות עניין.
נכון, זה נחמד מאוד שאנשים יחסים חשיבות.
כל אחד שידבר בצורה כזאת קיצונית, כי דוד גרוסמן אמר דברים קיצוניים וקשים, יזכה לדבר כזה.
בטקס שהוא שנוי במחלוקת בחברה הישראלית. כן. בואי נעשה מעבר חד למשהו טיפה יותר עליז.
אנא בכוח. כן.
וזהו, ונעבור באמת לימי החולין. אז תשמעי, יש מי שניצל את הימים האלה לנסיעות לחול דווקא, ובזכות הנסיעות האלה לחול אני קיבלתי תמונה משדה תעופה אירופאי, בעיר גדולה. יש שם חנויות ספרים, כמו אצלנו.
מה אתה אומר?
כן, הם קונים ספרים וזה. ליד הספר עם הכותרת נערה חנונית של סופרת בשם הולי סמייל, כלומר, ממש על מדף הצ'יקלית, העומד לכרוע תחת משקל אין ספור כותרים, ניצב לו בביישנות ספר קטן ומוכר, שדיברנו עליו לא מזמן, לוליטה של ולדימיר נבוקוב. צ'יקלית! מה ורגס יוסי היה אומר על זה?
מה אתה אומר על זה? או שבגלל שאין לך טלוויזיה, אז אתה מהאום היום?
לא, אני לא מהאום. אני, אוקיי. קודם כל זה מדהים אותי, אבל אני מתנחם בזה. כי זה אומר אולי שכל העולם קצת מבולבל בנוגע למה זו ספרות בכלל, ומה עושים איתה, וז'אנרים, ועניינים, ולא רק כאן אצלנו בישראל. צ'יקלית, לוליטה, קריאה כלילה למטוס לנשים צעירות שרוצות לספוג איזה, אני לא יודע מה, זה מדהים אותי.
אוקיי. היום מתחיל שבוע שירה עולמית בבית הקונפדרציה בירושלים, תחת הכותרת, מסביב לעולם בשמונה מופעים. במשך ארבעת הימים הקרובים התקיימו מדי ערב שני אירועים שעסקו בשירה מתורגמת, בהשתתפות המתרגמים. כל הדבר הזה קורה בעריכתה של המשוררת נועה שקרג'י. זוכת פרס שרת התרבות למשוררים בראשית דרכם, שספרה חותמת חום יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד בשנה שעברה. שלום לנועה שקרג'י.
שלום, שלום. כמעט אני מצטערת שלא קוראים לי נטלי עכשיו.
נכון, בצדק.
כמעט אבל.
כולנו נטלי היום. נועה, למה החלטתם בעצם לעשות אירוע כזה של שירה עולמית דווקא?
למה?
אני חושבת
שזה כל... פתיחה של האוזן ושל הראש שלנו למה שקורה בעולם היא פתיחה מבורכת. העברית היא בסך הכל שפה לא גדולה, גם אם אני מאוד מאוד אוהבת אותה ומתעסקת ברוב הימים.
כן.
אני חושבת שזה פותח את הראש וזה מעברר וזה מרענן וזה גם מלמד. ואני חושבת שגם יש משהו טוב בלעשות סדרה שמוקדשת למתרגמים. כי אתה בעצם לומד נגיד, ממחזר על האהוב שלו. אתה לומד ממישהו על, מישהו שלא יכול לדבר על עצמו, אבל נורא מעניין לשמוע את זה דרך הזווית הזאת של המתרגם, שבחר להתמסר למשורר או למשוררת.
תספרי לנו קצת על האירועים שיהיו בשבוע הזה. מה נכלל בתוך המטריה הזאת?
טוב, אז קודם כל אני אגיד שלא מספיק, וצריך, כן, זה התחלה של מסורת.
זהו, כי ישר שואלים למה את אלה כן ואת אלה לא.
מה זאת אומרת? כי את אלה אני מעריכה יותר ואת אלה לא.
תשובה טובה.
כן, לגמרי.
מה זאת אומרת? היתר מתרגמים לא טובים בתור ידעת 75 שפות. לא, זאת לא הסיבה. אבל עכשיו, אחרי שיצאנו ידי חובת התשובה הספרותית הקלאסית, קודם כל יש מעט מקום, רק 8 אירועים. דבר שני, מאחר ואני באמת לא מתרגמת, אז היה לי חשוב להתעסק בדברים שאני קצת מבינה בהם. זאת אומרת, אני יודעת שזה נורא נורא אופנתי לתרגום הזה של קטולוס, לעומת התרגום הזה של קטולוס, אבל אני באמת לא יודעת מה עדיף. אבל בחרתי משוררים שאני מאוד אוהבת ומתרגמים שאני מאוד אוהבת, ומתרגמות ומשוררות. ולכן מה שנכלל זה קודם כל התעסקות במה שקורה במאה ה-20 וקצת מאה ה-21, זאת אומרת, כי אני חושבת שמה שחשוב זה לתת דגש לעכשוויות, וגם איזשהו, אתם יודעים, מה שהיה אפשר, זאת אומרת, יש מישהו שהוא בחול, אז הוא לא יכול לבוא לדבר על מי שהוא רוצה לדבר עליו.
אוקיי, אז מי, הערב אני מבינה שיהיה אירוע של פסואה, בהשתתפות יורם מלצר ורמי סערי, נכון?
לא, זה מופע מוזיקלי. לא, מי שתרגם את הטקסטים זה יורם מלצר ורמי סערי, זה מופע שיצרו יחד מרב בן דוד, ברוך ברנר, אנה אליזבת וג'וזף שפרינצק,
שהם ארבעה אמנים מדהימים.
והם עשו מין 45 דקות של מופע שמשלב קצת תיאטרון, קצת שירה והרבה קריאה של טקסטים מהשירה של פסואה. לא חשבתי אף פעם שאני אשב וראה מופע על פסואה ויצחק. צחקתי המון, אז אני חושבת שהם עשו משהו מדהים ו... רמי סערי למשל הוא לא בארץ, צריך לחכות שהוא יהיה בארץ, אז הם יעשו פרננדו פסואה, ואחרי זה יהיה לנו אירוע מחווה לחתני פרס נובל לספרות, דוד ויינפלד ידבר על צ'סלב מילוש ועל שימבורסקה, אריאל זינדר על שיימוס היני, אריאל רטהאוז על ג'ינו מונטלה מאיטליה, תום בייקין אוחיון על רווינדרת טגור, שהוא משורר הודי, פחות או יותר הראשון שזכה בנובל מחוץ למערב, אבל הוא גם באיזשהו אופן נכנס למערב בשביל לזכות, ומיכל גבע תבצע מהשירים של בוב דילן. זה הערב. אתם רוצים לשאול עוד משהו? שאני
אירוע, אני מתעניינת באירוע של שירת נשים אמריקאית דווקא.
כן.
תספרי לי עליו קצת גם.
אוקיי, אז ככה, זה אירוע שמתקיים מחר בשעה 7, הוא באמת, אני מאוד נרגשת לקראתו. רעות בן יעקב תדבר על אליזבת בישופ, משוררת מדהימה שעוד לא תורגמה לעברית, זאת אומרת, ספר עוד לא יצא. יעל גלוברמן אלן סקסטון ושירה סתיו על שרון אולז. אני עושה רגע הפסקה מכיוון ששלושתם, אליזבת בישופ, סקסטון ואולז, אני חושבת שהם כן איזושהי מסורת.
כן.
שמעניין לדבר עליה, זאת אומרת, החל מבישופ וקלה בשרון אולז, זו התפתחות מעניינת של השירה הוידועית. וגם דורית וייסמן תדבר על מרי אוליבר, שאני חושבת שמציגה איזה צד מנוגד של תחיי באושר, נחוץ בשירה ובטח בשירה הנשית. ככה חיה עם האווזי בר שלה וכותבת עליהם וכותבת את בסדר וכל מיני דברים שאני לא חושבת שאן סקסטון ו... שרון אולז היו מאפשרות לעצמם לכתוב, אז דורית...
יש דברים חדשים שאת גילית בעקבות נגיד העבודה של האוצרותית הזאת שעשית פה?
משוררים חדשים
שגיליתי? כן.
בעיקר גיליתי אנשים שלא תורגמו וצריכים להיות מתורגמים. זאת אומרת, אחת המשוררת האחרונה שנדבר במחר היא ללוקה, שהיא כן תורגמה אמנם, אבל ספר אחד ולפני הרבה שנים דורון קורן תרגם בסדרה שהייתה למנחם בן, ואם תעשי ללוקה, תכתבי בגוגל או משהו, לא יצא לך כלום. אז אני מחכה שדורון יגיע בשביל לשמוע מה קורה עם ללוקה הזאת, שיש ספר אחד בעברית ואין לי מושג מה יסתה, והיא מין יונה וולך אמריקאית כזאת, היא מעניינת.
מעניין, אוקיי.
מאוד. יש משורר בשם וואלה סווינקה. וואלה סווינקה, הוא... גם זוכה פרס נובל, גם כתב מחזות, קטעים מהמחזות שלו פרופסור אברהם עוז תרגם, אבל יש לו אחלה שירים והשירים בכלל לא תורגמו ever never. מרי אוליבר לא יצא בעברית, ויש לי עוד הכרתי לדוגמה את זינאידה גיפיוס שטינו מוסקוביץ' ידבר עליה עם שוררת רוסית שלא הכרתי, ומי ש הכרתי אותה בזכות הגיליון האחרון של כתב
ההתחק. נכון, אנחנו, והכרנו והכרנו אותה שם.
אבל יהודה ויזן בעצמו אמר שהוא לא הכיר אותה והכיר אותה בזכות הגיליון האחרון של התחק.
אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו בחפירות ארכיאולוגיות, אנחנו מוצאים כל פעם איזה חצי מטבע ואומרים, אוח,
אבל זהו, זה בדיוק. תגידי, כמה אנשים...
אבל זה לא משנה, אנחנו נהנים מזה.
כמה אנשים אבל מתעניינים בחצי מטבע הזה? הרי אפילו השירה המקומית מתקשה לסחוף אחריה את ההמונים, וזה נראה אירוע שהוא מאוד מאוד מאתגר מבחינת ההיכרות של הקהל הרחב באמת עם החומרים.
מה לעשות?
עד כמה זה יכול לסחוף את ההמונים?
זה לא.
איזה המונים? על איזה המונים אתה מדבר?
אני מדמיין...
בוא נדבר רגע, בוא נראה קצת את יובל.
עולם אוטופי שבו... תראי, זה נורא מעניין. יש לנו אירועים...
נגיד גלריה שמציגה בתל אביב, זה עבודת אומנות, סוחפת המונים?
אנחנו בשירה, מישהו מחפש את ההמונים, הוא באמת בדרך כלל לא מתעסק בשירה. זה אולם של 100 איש, זה המקסימום המונים שיהיו. אנחנו מאוד אוהבים שקט, ושנותנים לנו להתעסק בדברים שמעניינים אותנו, והם באמת מידע איזוטרי להחריד. אבל אתה יודע, זה ממלא את ליבנו באושר. באמת, זה נשמע קלישאתי, אבל זה אמיתי, אין לי עניין שזה, אתה יודע, אם הייתי רוצה לעשות איזה אירוע שימשוך מלא מלא קהל, אז לא יודעת, אולי הייתי עושה פסטיבל של שירה מולחנת, אולי, לא יודעת, אז זה לא... פחות מעניין אותי.
אולי נסיים עם הקראה של שיר?
כן.
יאללה, אז דיברנו קצת על הלוקה, אז נראה לי שאני בכל זאת אקרא שיר שלה, שתרגם okay. באמת דורון קורן, וזה מתוך הספר, והשיר נקרא פגישה חטופה. סבתא שלי זללה בטקסיות את מודעות האבל כל בוקר, בעודה מוצצת רבעי לימונים עד הקליפה. 53 שנים אחרי שהתגרשה ממנו, היא ראתה את הפסקה המקוצרת עליו, בין רקדנית הולה לקברן קנטונזי. היא ערכה את החרצנים על קארית מלמק, כמו שליטה, קיפלה את מדור המודעות, ואחר כך גלגלה אותו ועשתה שיש מזבוב. זו ללוקה.
יופי, נהדר. נגיד רק ככה לסיום, שיהיה גם אירוע של שירה אפריקאית ואפרו-אמריקאית, ואירוע של שירה פרסית. באמת, זה נראה כמו 4 ימים סופר מעניינים.
נכון.
כן.
נזכיר, זה שני אירועים ב-7 ו-9 בבית הקונפדרציה בירושלים.
נכון.
תודה רבה לך, נועה שקרג'י.
תודה לכם.
תודה, להתראות.
תשמעי, לאחרונה נתקלתי בעיבוד לילדים, שעשתה הסופרת שואם סמית, שהיא מוכרת פחות או יותר לכל הורה לילדים בישראל.
נכון.
העיבוד הזה שהיא עשתה זה קטע מהכרך השלישי של סדרת המאבק שלי של קארל אווה קנאוסגארד, ידיד התוכנית, מבלי ידיעתו. הקטע הזה פורסם במגזין לילדים, עיניים, זה מיועד לילדים רכים יחסית, בבית ספר יסודי לפי מה שהבנתי. הכרך שממנו היא לקחה נקרא ילדות, אבל זה לא חומר לילדים. להפך, מדובר בכרך שעוסק בילדות האיומה של קארל אווה קנאוסגארד תחת אביו המתעלל. אני חושב שבאופן כללי זה ספר שנועד לאנשים שגמרו להתעצב רגשית, והם כבר ככה חסינים.
אתה בעצם אומר על עצמך שגמרת להתעצב רגשית, ואני מטילה ספק בדבר הזה, אבל בוא נדבר.
האמת היא שזה נראה לי דבר נורא והיום לגמור להתעצב רגשית. זה נראה לי מקום די גרוע להיות בו.
לא, זה פשוט הגדרה פשוט משובשת.
אז נסתייג ממנה.
אני אסתייג ואתה...
ואני אעשה פרצוף נעליו.
כרגיל.
תשמעי, כשדיברתי על זה עם שואם סמית, גיליתי שזה לא הפעם הראשונה שהיא עושה את זה. היא עשתה עיבוד כזה לסיפור אושר סמוי של קלריסי לספקטור. אני הבנתי ממך שצריך לקרוא לה קלריסי, ולא
בארץ
קלריס.
בארץ קלריס, אבל קלריס? אמרתי לך שבברזיל הם קוראים לה קלריסי.
טוב, אנחנו הרי...
אנחנו לא שם,
אנחנו
פה.
שמה, אנחנו...
ברור,
לא, אנחנו
אתה
לא?
אינטרנשיונל.
אינטרנשיונל, בדיוק. אז אושר סמוי של קלריסי לספקטור, שגם הוא לא ממש חומר לילדים, ולפרק הסופה של סופיה מתוך ספק רומן ספק אוסף סיפורים ספר הקיץ של טובה ינסן, שאומנם מוכרת כסופרת לילדים שחיברה את סדרת המומינים, אבל זה לא ספר לילדים. גם הוא עוסק בחוויות ילדות מאתגרות, אם כי פחות איומות מאשר אצל קנאוסגארד. וסמית עשתה את אותו דבר לשישה סיפורים של סמך יזר שעובדו ועוגדו בספר ילד חולות. היא תרצה על הספר הזה ביום חמישי, ה-26 בחודש, במכללת לוינסקי. שלום לסופרת שואם סמית.
שלום.
אולי נתחיל דבר ראשון בהקראה של קטע מעובד כזה ושל המקור לפני העיבוד, כדי שנוכל להבין על מה מדובר בכלל.
אוקיי, רק מה שצריך להגיד זה... למשל, אם נתחיל מקנאוסגארד, שהוא בעצם היה העילה לשיחה,
כן.
בעצם התחלת הקטע היא בערך 1,000 עמודים לפני המקום שאני התחלתי את הסיפור. כלומר, קנאוסגארד כתב רומן של אלפי עמודים, שאני בסך הכל שנכון שיש בו המון אירועים קשים, ואני בסך הכל לקחתי בתוך מתוך האשד הזה, אני דגמתי איזה בעצם מקום שזה כמו באמצעות זרקור להפוך אותו לסיפור לסיפור קצר.
כן.
שאין בו, אין בו אמנם חוויה קשה, אבל לא, נגיד, לא מסוגה באמת חוויות, אני חושבת שאתה מתכוון.
נכון, נכון.
לא לילדים.
נכון. אבל אם אנחנו כבר התחלנו לדבר על זה, אז נספר שבקטע הזה קנאוסגרד הילד עם חבריו מנסה להשתחל דרך, דרך מין צינור כזה מתחת לכביש, והוא לא מצליח, הוא נתקע שם, הוא מרגיש לחוד וצריך חילוץ מהחבר שלו. זה... כמובן שאצל קנאוסגרד אפשר להניח שהחוויה הזאת היא פיגורטיבית לאיזה משהו יותר מכונן בילדות שלו, ואני חושב שגם ילדים כשקוראים את זה יכולים לחשוב על זה שזה משהו פיגורטיבי.
כן, כמו, זאת אומרת, אבל זה צריך לומר שזה באמת בא בתוך בכלל איזה סיפור על חיפוש על בקבוקים שבא בתוך סיפור אחר, זאת אומרת, זה מאוד מדלל, אפשר להגיד, בתוך הרומן.
כן.
אז למשל אני אתן דוגמה, זאת אומרת אני באמת אגיד שאיתרתי את תחילת הסיפור או את המקום שממנו הייתי מתחילה לספר את זה לילדים שהם כמובן חסרי סבלנות ולא אוהבים שחופרים להם, וזה אגב אחד הספרים שנחשבים לספרים
חופרים
במיוחד. אז אצלו זה מתחיל בזה תיאור לירי מאוד יפה של ירידה במדרון, השמיים מעלינו היו אפורים כמו בטון יבש, אף משב רוח לא חלף בעצים, כולם התנסו ממקומם בלי ניע, כאילו הסתגרו בתוך עצמם, או בעצם לא עצי האורן, הם היו פתוחים ומשוחררים, פניהם לשמיים כרגיל. אני יכולה להמשיך ככה, זו פסקה די ארוכה, שמתוכה אני שימרתי רק את הירידה במדרון, והשמיים, אולי אני אקרא את זה, עם איזשהו פתיח קטן שפשוט נותן תמונה של קולנועית כזאת. היינו ארבעה בני עשר, לבושים במעילים צבעונים, תחת שמיים אפורים כמו בטון. והורדתי את היבש, כי זה נראה לי לא נכון.
מעניין שהורדת, אוקיי.
הרשיתי, זה באמת אחת הפריבילגיות של עיבוד, כיוון שגם צריך תוך כדי, זאת אומרת, זה גם עיבוד וגם קיצור מאוד גדול, אז פה אני הרגשתי שזה גם יותר חזק לסיים את המשפט הזה בבטון, וגם יותר מדויק, כי הצבע הזה של השמיים בחורף הוא בטוני, לדעתי זה בטון רטוב. אני בונים מתחת לבניין שלי בניין, וכל יום כמעט שני יוצקים בטון.
נכון, הרטוב יותר כהם, בוודאי.
כן, אז לא, אני לא אשנה לו לבטון רטוב, אבל אז בטון. צעדנו במורד בשולי הכביש המהיר, ופתאום הצביע אנליסט את הילדה שאהבתי, זה הרשיתי לעצמי עוד איזה תיווך קטן, לעבר המדרון ואמרה, שם יש צינור. ועכשיו מה שאני אמשיך לקרוא, זה ממש אחד לאחד מה שהוא כותב, אני אולי פה ושם איזה מילה התערבתי, אבל ירדנו לשם, ובאמת מתחת לכביש עבר צינור מבטון, כותרו כחצי מטר, אולי קצת יותר. הלכתן פעם בתוכו, שאלתי? הבנות, אנליסבט וסולווג, הנידו בראשיהן לשלילה. אתן רוצות להיכנס, שאל גייר? הוא עמד רחון, ידו על שפת הצינור והציץ פנים על החושך. ואם ניתקע בפנים, שאלה סולווג, אנחנו יכולים להיכנס, אמרתי, ואתן יכולות ללכת ולחכות לנו בצד השני. יש לכם אומץ, שאלה אנליסבט? בטח, אמר גייר, הוא הביט בי. מי ראשון? אתה, אם אתה רוצה, אמרתי. בסדר, אמר, התכופף ודחף את פלג גופו העליון לתוך הצינור. ראיתי שהוא צר מאוד, שלא נוכל לזחול בו על ארבע, אבל נוכל להתפתל דרכו בשכיבה. אחרי כמה שניות של תמרונים, כל גופו של גייר נעלם. וככה זה ממשיך, ואני חושבת שאין כאן שום דבר שהוא לא מובן לילדים, וגם כיוון שזה התחיל החלק של האקשן של הסיפור,
אז זה כבר מאוד מגרה אותם.
אז זה פשוט נורא מותח, זה פשוט מין סיפור מתח קטן שמתחבא בתוך סיפור אדיר.
אבל זה חלק שם מפרויקט שלך בעצם, של יש את קלריס ליספקטור, סמך יזר אפילו, שלקחת ספרות של מבוגרים ולתווך אותה לילדים. למה בעצם? למה את עושה את זה? כי למה את חושבת שזה חשוב?
למה? קודם כל, אני חושבת שזה מפני שבילדות שלי, אמא שלי הייתה מתווכת ככה לאחי ולי וסיפורים. הייתה קוראת לנו, למשל, זה היה מין תרגום עיבוד סימולטני מאנגלית. היא קראה לנו, למשל, את ג'רלד דארד לפני שהוא תורגם לעברית.
כן.
ואני לא ידעתי, כשקראנו את משפחתי וחיות אחרות, שהיום זה כבר הפך לסוג של ספר ילדים, אבל זה בעצם אפשר להגיד שזה ספר לכל המשפחה. קודם כל, אני לא, אז זה באמת נשען על איזושהי חוויה שהייתה מאוד טובה. אני חושבת שאני לא אוהבת את ההבחנה בין המוחלטת, כן? יש, ברור שילד לא יכול לשבת ולקרוא את קנאוסוורד, ולא טוב שהוא יעשה את זה גם. אבל אני חושבת שיש מקום לאיזשהו סוג ספרות שלישי, שהוא כמו שיש סרטים לכל המשפחה, אז ספרות שבלי הנחות כולם יכולים ליהנות ממנה.
כן.
אני חושב שהורים, אולי זה התחיל ממשהו גם כהורה, אני לא אהבתי לקרוא לילדים שלי ספרים שאני לא נהנית מהם.
אבל אם ניקח
אז אני חושבת גם על ההורים שקוראים לילדים סיפורים ורוצים ליהנות גם. וגם לחנך ילדים באמת לספרות יפה.
אבל אם ניקח לדוגמה את טובה יאנסון. אם ניקח לדוגמה את טובה יאנסון.
טובה,
סליחה, טובה. אני גיירתי אותה פשוט מיד.
כן, פה מגיירים את כולם. גם אני גדלתי עליה, אגב, כטובה.
כן, כן, זה פשוט משהו שנתקע לך. היא כותבת את המומינים שבעצמה היא אומרת שהיא אמרה כמובן שזה לא בהכרח ספרים לילדים, זה ספרים ככה יותר מורכבים. אז יש לנו את סדרת המומינים שלה שהם ספרים מורכבים שגם הורים וגם ילדים נהנים מהם, והם עשירים מאוד והם מורכבים והם נותנים חוויה. אז למה צריך גם את ספר הקיץ לעשות? יש כבר את החומר שלה שהוא דרך אגב מתכתב, החומרים מתכתבים הרי כשקוראים את ספר הקיץ.
נכון, והמומינים, מאוד.
יש התכתבות, אז למה צריך גם את מה שהיא כתבה פרופר ממש למבוגרים?
קודם כל, למה לא? למה לא? עכשיו, זה לא את כל מה שהיא כתבה, אלא יש שם משהו, תראה, זה נובע מתוך איזה פשוט תשוקה שיש לי, כמו שלך יש תשוקה שאתה קורא דבר יפה ואתה נורא רוצה לספר עליו, אז מאחר שהנימנים שלי בשנים האחרונות הם בדרך כלל קהל של צעירים, יש לי את התשוקה להעביר את זה הלאה, פשוט לשתף אותם, הנה קראתי משהו נורא יפה, ואני חושבת שזה אפשר לספר את זה גם לילדים, אז אני רוצה לספר להם את זה עם מינימום של התערבות. אני לא אספר להם את כל ספר הקיץ, כי יש שם סיפורים שפחות מתאימים לילדים. זה לאו דווקא מפני שיש בהם דברים לא, מה שנקרא לא, כן, לא לגילי, כמו שהבת שלי אומרת, אלא יותר בדרך כלל באמת איזה, אולי איזושהי הערכת יתר או ליריות של ילדים יש פחות סבלנות אליה, אז בבחירה שלי אני בוחרת סיפורים שמלכתחילה מתאימים יותר לילדים. אני לא אבחר סיפור שהוא אנטי קשב של ילדים או שהתוכן שלו לא מתאים לילדים. זאת אומרת, לא במקרה אלה סיפורים שהגיבורים שלהם הם ילדים, ולכן הם מעניינים ילדים, והחוויה היא חוויה של ילדות. גם בספר על סמך יזהר, בעצם זה נבע מתוך איזושהי הבנה שלי שאי אפשר לכתוב ביוגרפיה לילדים של סמך יזהר של חייו, כי החיים האלה לא מעניינים ילדים. לא מעניינים ומצריכים כל מיני הבנות שאין לילדים. ולכן צמצמתי את זה לאיזשהו תחליף ביוגרפיה של הילדות.
אני חייב להגיד שלפחות עבורי, אני קראתי את העיבוד לקטע מספר הקיץ, ומיד חזרתי אליו, כי זה ספר נורא קצר, וזה היה נורא כיף לחזור אליו בזכות הסיפור המעובד, אז לפחות, כאילו, יש גם את זה, זאת אומרת, אתה קורא את זה ואתה רוצה לחזור גם למקור.
המניע השני שלי, כמובן, הסמוי, קשור בקורא הסמוי, שזה המבוגר שקורא עם הילד או שנחשף לכתב העת הזה, ואני יודעת שהרבה מבוגרים שיש להם בבית את עיניים, הם בעצם הקוראים הדוקים שלו. אז אני מקווה שאולי דרך הפלטפורמה הזאת אני גם משכנע כמה אנשים, למשל לקרוא באמת את קלריסי של הברזילאים, שהרבה מבוגרים נרתעים ממנה וחושבים שהיא נורא מסובכת. ואני חושבת שאחרי שקוראים סיפור כזה שהוא בצד אחד מאוד קרוב למקור בשפה, אני אף פעם לא מתערבת בפואטיקה, אני לא עושה לזה איזושהי, זה לא עברית לעם, כן? זה לא לקחת את זה ולשנות את השפה. אני לא מנמיכה, ואני לא משנה, זה לא רק עניין של הנמחה, אלא זה, אני מאוד, מאוד משתדלת לשמור על על המאפיינים של השפה, של השפה, של התחביר, של המהות של הסיפור. אבל זה איזשהו סוג באמת של קיצור. עכשיו, אני חושבת שמבוגר שהייתה לו איזושהי רתיעה, זאת אומרת, אני למשל, לסמך יזהר, אני יודעת שאנשים שמעולם לא קראו את יזהר, דרך הסיפורים האלה פתאום זה עורר בהם חשק לקרוא את יזהר.
זה יופי של פרויקט.
יופי של פרויקט.
מי בקנה? מה הבא בתור?
לא יודעת.
אוקיי.
אבל דנה כספי מאוד, שהיא שותפה נהדרת, כי צריך גם באמת לעבוד עם
עם המתרגם.
עם מתרגם שהוא נכון למהלך הזה. אז היא כבר הציעה לי שהנה אנחנו נפשוט על הספרות הסקנדינבית שמלאה סיפורי ילדות.
הנה לין אולמן החדש שבהחלט מתאים בסריה הזאת.
בדיוק, כן. אז אני לא יודעת אם היא, אנחנו
נחכה לעיניים.
אבל זה קורה לאט לאט, זה לא איזה מין,
אנחנו נחכה בסבלנות. פרויקט נהדר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה, להתראות. אוקיי.
נעשה את פינת ביקורת הביקורת. נדבר על טקסט קצר שפרסם ביום שישי בני ציפר, שהוא, הטקסט התפרסם במוסף תרבות וספרות שאותו הוא עורך. הטקסט שלו עוסק בספר בחזרה מעמק רפאים של חיים באר, יצא בעם עובד. ערכנו אותו כאן בשבוע שעבר. האמת היא, הייתי די משוכנע שציפר יכתוב על הספר הזה, איך שהתחלתי לקרוא בספר, ונתקלתי בקטע שבו דוקטור מתתיהו חלפי, חוקר הספרות הדי פתטי בספר, נגיד, מבטיח לכתוב, וזה ציטוט, רשימה ומאמר לתרבות וספרות של הארץ, על הסופר מילגרום, שהלווייתו פותחת את הספר, והאלמנה של הסופר, נומי, מציינת כך, שוב ציטוט, אני בטוחה שהפעם הציפר הזה לא יערום מכשולים, ולא ישלוף תירוץ מתחת לפפיון שלו, וידפיס את הרשימה במועדה. שזה מצחיק, כן? כי אולי זה קצת פנים ברנג'אי, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל זה מין קלישה ידועה כזאת שאי אפשר לדעת מתי תתפרסם הרשימה שלך בתרבות וספרות ששלחת לציפר, אתה שולח, ויום אחד, אופס, אתה מגלה שהיא דפסה. באמת, ציפר מתחיל את הרשימה עם האנקדוטה הזאת, וגם מזכיר את הסיפור של קפקה, שהוא חשיפה של כתב אחר של הארץ, עופר הדרת, זה גם מוזכר בספר, וכך כותב ציפר. אמנם חיינו מלאים בשערויות ספרותיות קטנות כאלה. למעשה, השערויות האלה הן מה שמחבר כיום את הציבור הרחב אל הספרות והסופרים. הרבה יותר מן הקריאה בכתבי הסופרים. תחופות, הדרך להגיע אל התהילה הספרותית, כך מייעצים לך מומחי היחצנות, היא להתראיין בתקשורת ולהתוודות וידוי שערורייתי. אבל מה עושה סופר שחייו אינם שערורייתיים? החיים אשתו, חיים נורמטיביים, בדירה ברמת גן, עובד לפרנסתו כאחד האדם, מגדל את ילדיו ונהנה מנכדיו. הפתרון היחיד בשבילו הוא לצחוק בקול רם על האי צדק הזה, ולומר לעצמו כמו קהלת שהכל הבל הבלים. זה קצת מעניין שציפר מלגלג על הנטייה הזאת, בזמן שהיא בדיוק מה שמעסיק אותו, ולא רק אותו, גם את אסתר אדיבי שושן.
היא, אתה מתכוון לרכילות.
הרכילות, כן, כמובן. באותו עמוד, זה שער המוסף ביום שישי, יש טקסט של ציפר שם למטה, ולמעלה טקסט גדול של אסתר אדיבי שושן, שכותבת ביקורת נוספת על הספר, ביקורת משבחת. בתוך הביקורת היא תורכת לציין שהדמות המשנית, ישעיה הומינר, ביבליוגרף וספרן ירושלמי, הוא מבחינות מסוימות בין דמותו של הסופר חיים באר. זאת אומרת, הכל הבל הבלים. זה נכון. ותרבות וספרות גם כן משתתף בדיוק בירידה הבלים הזה, נגיד.
ברור, אני לא חושבת שציפר מכחיש את ההשתתפות שלו, וגם ציפר, אתה יודע, תמיד בסוף מתייחס אל עצמו, בסופו של דבר, בהחלט היה ברור שהוא יחגוג על עצם העובדה שהוא מוזכר בספר. לי הוא תמיד נראה כמו אדם שהדבר שהכי מפחיד אותו זה שישכחו אותו, שזה די עצוב, כי ישכחו אותו, כמו ששוכחים את כולם. אבל כדי לחמוק מהגורל הזה, הוא משלם מחיר די כבד, ושוחה בביצה הסרוכה הזאת של חנופה ורכילות. בסדר.
אבל הנה הזדמנות טובה, כי זה באמת ספר על הביצה הזאת של הרכילות, אבל זה ספר נהדר על הביצה של הרכילות.
כן, אבל זאת ספרות. הספר הזה הוא ספרות. הוא באמת שם את הרגליים שלו ברכילות. יש הבדל עדיין. עדיין יש הבדל.
הוא בעצמו כותב בהמשך ככה. אמנם ניסיתי לשבור את הראש ולחשוב איזה סופר אמיתי התכוון חיים באר להגחיך תחת המסכה של גיבורו אלישע מילגרוים, ושל יצירת המופת שלו כביכול נעתרי קוצים, כל קורא מוזמן להציע את ההשערה שלו. אז כאילו צריך להחליט ככה אם רכילות זה הבל אבלים פתטי או משהו שאתה שובר עליו את הראש כדי לגלות למה רמז הסופר השובב.
אתה שברת את הראש על הדבר הזה?
אני כן.
אני לא.
באמת?
כן. ממש לא שברתי את הראש.
אני ישר חשבתי שזה...
זה מורכב מכמה... באמת, למה בדיוק חיים באר התכוון? זה לא כזה מעניין אותי.
אני הייתי בטוח שזה לפחות מכוון בהרבה לעמוס עוז, כי זה כאילו נורא נורא חשוב, אבל נראה לי שטעיתי פשוט, ככל שאתה קורא בספר, אתה מבין שטעית.
אני מציעה לאנשים, לא יש לזה כל כך הרבה מחשבה.
אז הנה, ציפר, אבל דרך אגב, ציפר חושב כמוך. הוא החליט שזה דיוקן קולקטיבי של היוצר העברי בין כל הדורות, שהשפה העברית היא בית כלאו והקהל המצומצם יחסית של קוראיו, קוראי השפה העברית, הוא קהל פרובינציאלי שמבקש לו שעשועים לא מעודנים, והסחות דעת בדמות פרסים ספרותיים אקסטרווגנטיים. בכלל נדמה שציפר משתמש בטענה הזו שלו, על הרכילות ועל מה שצריך כדי להצליח, כדי לרדת על כל עולם הספרות הישראלי. במיוחד על הקוראים, הוא מסיים את המאמר כך, באר אומר לנו דרך הספר שלו כך, הו, עם הקוראים עמי, לא הייתם ראויים שאקדיש את חיי לכתיבה של ספרים בשבילכם. אתם כל כך וולגרים, כל כך שבויים בפולחן הסתני של ידוענים.
כן, הוא כאילו אומר, מה שבאר כאילו אומר, אבל זה כן. בעצם ציפר אומר, כמובן, ולפחות הוא כותב לנו ולא לכם, הוא לא מוציא את עצמו מן הכלל, שזה נורא מעניין בני ציפר, כאילו בנשף התחפושות שלו, שמצד אחד הוא בזמן האחרון, כזה לפחות שנה, שנתיים האחרונות, פתאום שונא את האליטות וזה, ועכשיו הוא פתאום שונא את ה... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תגיד איזה דבר אחד.
אני דווקא חשבתי שתאהבי את הטקסט שלו, כיוון שיש שם עוד מטרה לחיצים שלו, וזאת האקדמיה. ציפר משתמש בשם הקוד הפריץ, מי שהעיירה הספרותית שלנו מתרפסת בפניו, והפריץ הוא הז'רגון האקדמיה הנוכחי, כך הוא כותב. הפריץ הוא התיאוריות הסוציו-ספרותיות העדכניות של הסטרוקטורליזם, הפוסט-קולוניאליזם ושלל האיזמים, שהסופר המנוח גיבור הרומן ניסה כל חייו לתאם עמן עמדות בכתיבתו הספרותית, כדי להבטיח שהביקורת תאהב אותו.
תשמע, מה יפה במה שעושה חיים באר בספר? זה שבסופו של דבר הוא צוחק על הרבה דברים, אבל גם על עצמו. זאת אומרת, על הסופרים. הסופר זה, הוא סופר עצמו, אז זה גם על הסופרים, על האורחים, על הכל. בן ציפר תמיד צוחק על אחרים, אני לא מרגישה שהוא אי פעם צוחק על עצמו, אין לו אומץ לצחוק על עצמו.
אני לא בטוח.
אין לו אומץ לצחוק על החוכה והתלולה שהוא עושה. הוא רציני בסופו של דבר. הוא, אתה יודע, זה קצת נלעג בעיניי, ולכן אין לי שום יכולת להתייצב לידו וליהנות מאיך שהוא יורד על האקדמיה, כי אני מעדיפה את חוקרי הספרות ברגע הזה.
לא יאמן, שזה מה שבני ציפר עשה, הוא גרם לך לעמוד לצד חוקרי הספרות, וואו. יש לנו זמן להזכיר עוד ביקורת אחת, או שאנחנו צריכים לסיים?
אני חושבת שאנחנו צריכים לסיים.
טוב, אז לא נזכיר אותה.
אתה רוצה? יש לך מילה, או שתיים.
אני חשבתי שהרבה על העניין הזה של הרכילות, גם בגלל ביקורת של גפי אמיר, במוסף ספרים של הארץ, על הספר של ארי גלסנר, מדוע איני כותב.
כן.
היא כתבה ביקורת מאוד שלילית, והיא אמרה שהוא סוגר שם חשבונות, והיא אמרה, אין לי מושג מן הישועות שגלסנר מכנה בין השאר, העיתונאית, המבקרת, עורך המוצב, המשכתבת, והיא גם רומזת שהוא מכוון לאירועים נורא נורא בנאליים, ארי גלסנר, ולכן לא היה מעניין אותה אפילו לעשות גוגל ולבדוק מהדברים האלה.
אדם לא סקרן, מה תעשה?
אז זהו, אז אני חושב לתת, יש כאלה שהם מעל כל הרכילות הזולה הזאת, אפילו לא מעניין אותם לעשות גוגל.
אנחנו לא שם, אני תמיד עושה גוגל.
ישר עשיתי גוגל. לארי גלסנר גם יש, הוא מרפרר לכתבות שלו, כתבות עבר שלו בספר.
אני חושבת שאפשר ליהנות מהספר של ארי גלסנר גם בלי לעשות גוגל, זה בכלל לא משנה.
נכון.
זה כמו שלא משנה מי הסופר אצל באר.
נכון.
זה כל מיני, העיתונאית זה כל מיני עיתונאיות, זה לא משנה. אז טוב, אני לא מסכימה עם המקורות של גפי.
אפשר גם להודות באומץ שעשית גוגל ושזה כן מעניין אותך, וזה לא הופך אותך לאיזה בן אדם בזוי. אני קצת אוהב רכילות פנים ספרותית, מה לעשות?
אוקיי, אז תשמע, אנחנו נצטרך לסיים, מחר תמשיך לדבר. אנחנו נהיה כאן, אנחנו כאן מראשון עד רביעי, ככה. מחר יום שני, מ-12 עד 1, אפשר להוריד את האפליקציה שלנו וליהנות מכל הדבר הזה. נודה ליובל יסוד ושלומי בן נתיה. תודה רבה לך, יובל.
תודה רבה.